בעמוד 8 למטה, מי רוצה? הנה, יעקב, בבקשה.
ושוב דיבר על בורך, לא סבוטי, מה דעתך? כאילו קם אחד מבני המסורה, עובדות המסורה, ונתן את כל הפלנט שבעולם הגדול הזה, עולם של אלפי אלפים של פלנטות, וכיסה אותם היטב בכל שבעת סוגי האוצרות העיקריים, והגיש אותם כמנחה. האם לא ירבו אדמו"רים מצבורי החסד אשר בן זה או בת זו היו צוברים בשל כך? ובסוברותי ענה בירת כבוד, רב מורך, רבים הם יהיו, הוא מי שהגיע לעונג, אמנם יהיו הם רבים, רבים את מאוד מצבורי החסד, אשר בן זה או בת זו היו צוברים בשל כך. מדוע זה כך, רב מורך? וכמה מצבורים של החסד אינם מצבורים אשר כלל אינם קיימים? משום כך יכולים מי שהגיעו לכך לדבר על מצבורי חסד גדולים, מצבורי חסד גדולים.
טוב, בואו נפסיק כאן לרגע.
רגע, דילגת
שמונה, כן? אנחנו לא עושים את כל הסוטרה בקורס, אבל אתם תקראו את הסוטרה. אז בואו נדבר פה קצת על האלף אלפי אלפים של פלנטות. זה מתייחס לפרק 5 מאבידה מקושה. באבידה מקושה יש 8 פרקים. 5 הראשונים מדברים על העולם הלא טהור שלנו, ו3 האחרונים מדברים על העולם הטהור בדרגות מתקדמות של תואר. אנחנו למדנו בקורס קרמה חלקים גדולים מפרק 4. פרק 4 מתאר איך קרמה עובדת. פרק 5 מדבר על היקום, על קוסמולוגיה בודיסטית. יש שם תיאור של העולם, איך העולם מתחיל ואיך העולם מסתיים. יש שם תיאור של סוף העולם. העולם מסתיים באיזה מין, כמו איזה פיצוץ של איזה סופרנובה. יהיה איזה אש גדולה שתהרוס את העולם. כי העולם התחיל ולכן הוא חייב להסתיים, כמו שהדרמה התחילה וחייב להסתיים. אז כאן הוא מתאר מערכות, זה כמו גלקסיות. אז יש ככה. קודם כל, הסדר הראשון, זה נקרא טונג צ'יפו, זה קבוצה של 1,000 פלנטות מאוישות. והאבידה מקושה מדברת על הרבה פלנטות שיש בהן חיים, מאוישות. עם... לא רק בני אדם, אלא בעלי חיים, הגיהנות. כל התחומים ישנם. אז יש קבוצה של 1,000 כאלו, זה הרמה הראשונה.
גיהנום זה פלנטה.
לא, לא, כל 6 צורות הקיום יש בכל פלנטה. אז הוא מדבר על מערכת של 1,000 של פלנטות כאלה, זה הרמה הראשונה. אחר כך הוא מדבר על 1,000 כאלה מערכות, שבכל אחת מהן יש 1,000 כוכבים מאוישים. זה הרמה השנייה. אחר כך הוא מדבר על הרמה השלישית, זה 1,000 של אלה מהדרגה השנייה. אז זה ככה מתואר שם. בקיצור, הוא מדבר פה על מה? על ביליון?
9 אפסים.
9 אפסים, כן.
שהם מאוישים כולם?
שהם כולם מאוישים, כן. ואז אומר, מה קורה אם בא איזה איש או אישה והוא אוסף את שבעת סוגי האוצרות העיקריים? מה זה שבעת סוגי האוצרות העיקריים? יש שם כסף וזהב ויהלומים ולפיס וכך הלאה, סוגים של דברים יקרים. אז בא אדם, איש או אישה, ולוקחים את כל האלף אלפי אלפים של פלנטות מאוישות, ומכסים את פני כולם לגמרי לגמרי בכל שבעת סוגי האוצרות העיקרים, ואז מגיש את זה כמנחה. אוקיי? ואז השאלה, אם זה חסד גדול, מה שהאדם הזה צובר? ואז הוא הולך והוא משווה את זה. אתה רוצה להמשיך יעקב? למות תשע. אז אמר...
בורה, חוסר בורתי. כשאחד מבני המסורה, בנות המסורה, היה קם ונוטל את כל הפלנטה בעולם גדול זה. עולם של אלף אלפי אלפים של פלנטות. חסר אותה מיטב בכל שבעה סוגי הרצועות רקולות. מרגיש אותם כמנחם. ונניח לעומת זאת, כי מישהו מחזיק ולו בית יחיד, בין ארבע שורות מהצגה הזו של הדרמה, הוא מסביר אותו לאחרים. הוא מלמד אותו היטב. כמות מצבורי החסד אשר הוא צובר בשם כך, עולה לאין שיעור ומעבר לכל עומדן לעומת קודמו.
זה נותן לנו השוואות כאלה. ומדוע זה כך?
ומדוע ככה דבר העושה בוטי? משום שמזה תצמח היערה המלאה והמושלמת של למעלה ממנה של מי שהגיעו לכך. זה הלב, עבוד אותם מוערים לחלוטין.
אז מה התשובה? למה זה צובר כל כך הרבה חסד? להסביר אפילו ארבע פסוקים מתוך הסוגה הזאת? זה מה שמייצר בודה. ובודה יכול לעזור לכל היצורים בכל הפלנטות בו זמנית. אז אפילו לייצר בודה אחד זה חסד אינסופי. אפילו אדם אחד שמגיע להערה זה חסד אינסופי. אז אם מישהו בא ומסביר דבר כזה וזה שותל זרעים בתודעתו של מישהו, וכתוצאה מזה יום אחד הדברים האלה נופתים ועולים ומביאים אותו להערה, אז החסד הוא אינסופי. בלי שום השוואה ללחסות על פלפי אלפים של כל הפלנטות בכל שבעת סוגי האוצרות ולהגיש אותם לבודות. זה השוואה שהוא נותן לנו. זה מי שמסביר את הסוטרה, זה מי שמקריא את הסוטרה, זה מי שמבין את הסוטרה. כל מי שנוגע בתוכן הזה ועוסק בזה, עצם מגיע לו. הרבה אנשים שואלים, איך אנחנו מתארים קרמה? אני למד אותך אנחנו מתארים קרמה. אבל הדרך הכי טובה לתאר קרמה כתובה בדיוק כאן. זה לקחת את הסוטרה הזו, או סוטרה שדומה להצגה כגון זו של הדרמה, ולהגות בה, להבין אותה, להקריא אותה, לעיין בה. זה בדיוק, כיוון שזה מביא להערה של הבודה, זה מתאר את כל הרב שבעולם, זה מוציא מסדר. זה הדבר הכי חזק שיש לצאת מסדר. הכי חזק שיש. כן.
גם
בסוצה,
לא
תופיע
במקור,
או בנות המסורה, כמו שזה... כן, ככה זה נופיע, כן. עכשיו יש כאן, מי רוצה לקרוא? בואי, בעמוד 17, למטה, והמבורה חזר ואמר.
נניח שהיוונים איש או אישה כל שלהם מוסרים את גופה, ונניח שהם היו עושים זאת עם מספר רב של גופים, כמניין כל הטיפות שבנהר הגמלס.
אולי תעצרי רגע ואני אסביר מה זאת אומרת שהם היו עושים זאת במספר רב של גופים. דיברתי איתכם קודם על קידות. זוכרים, פתחתי את השיעור ואמרתי, למה אנחנו עושים קידות? כי אין לנו זמן לחכות, אנחנו צריכים לצבור המון חסד. קידה צוברת לנו המון חסד, למה? כי אנחנו משתמשים במה שיש בנו, בגוף, בדיבור ובמחשבה, כדי לקוד לחוכמה הגבוהה, לחוכמה של הריקות, לחוכמה שתוציא אותנו מסבל. זה צובר בשביל המון חסד. ואנחנו צריכים, אבל לא מספיק לנו קצת חסד, לא מספיק לנו שלוש קידות מסכנות ביום, שלוש בבוקר, שלוש בערב, כשלוקחים נדרים של רפיות, שזה מה שאתה עושה. אז מה יועצים החכמים? אומרים, לפני שאתה מתחיל את הקידות, תעמוד רגע ותדמיין שיש לך המון גופים. יש טריק, תדמיינו שכל היצורים החיים עומדים יחד איתכם, מאחוריכם. אתם מובילים את כולם, אתם עומדים קדימה, פה הבודות, פה השלושת הילומים, אתם עומדים פה, וכל השאר מאחוריכם. אמא וכל משפחתכם מצד שמאל, אבא וכל בני משפחתכם מצד ימין, מאחורי אלה כל הנקבות שביקום, ומכל אלה כל הזכרים שביקום. כמה יצורים יש? אין ספור, ממלאים את כל המרחב. אז אתם דמיינו אותם כאילו שהם כולם אנשים, למרות שאנחנו כוללים פה בעלי חיים ורוחות ויצורי גנות. אז עד כמה שהדמיון יכול להכיל, והבודה כל פעם שלנו את הדמיון בסוטרה הזאת, הוא כל פעם עושה לנו תרגילי דמיון, אז עד כמה שהדמיון שלנו יכול להכיל, דמיינו שיש לכם את כל היצורים האלה מאחוריכם, וכל הדמיון יחד איתכם.
אתם עושים את
הרישום. הרישום פי מיליון יותר חזק. אתם עושים את זה, ועכשיו אתם עושים את זה בשביל כולם. אתם עכשיו קדים קידות להגיע להערה בשביל כולם. בזה שאתם קדים קידות, הם צוברים עכשיו את כל החסד גם. עכשיו שאתם אומרים, את בואי הרפי עושים מסתכי, בול על זה, דמיינו שגם כל החבר'ה שמאחוריכם גם עושים יחד איתכם את אותו הדבר. אז אתם כאילו מדברים באלף לשונות. אז עכשיו, אותה הדמיה, הם משתמשים בו, נניח שהיו פעים עם איש או אישה כלשהם ומוסרים את גופם, ונניח שהם היו עושים זאת עם מספר רב של גופים. כאילו אתם עושים לעצמכם הרבה כפילים, או שכל היצורים, ואת כל זה אתם מוסרים.
מה פירוש המילה למסור את גופם?
הם מקריבים את גופם, כמו שהבודה נגופו למשל הנמרה. מוסרים את גופם, אומרים, אוקיי, אם זה מועיל למישהו, אני נותן את הגוף. והבודה עושה את זה כל הזמן. והבודיסטות עושים את זה כל הזמן. ואנחנו נעשה את זה, כשנגיע למקומם. עד אז אל תמסרו את הגוף, אבל יגיע היום שזה כל מה שתרצו לעשות. שהסבל של הזולת יהיה כל כך בלתי נסבל שאין לכם צורך בגוף אם מישהו סובל. אם זה יכול לעזור למישהו, אז אתם נותנים אותו. אבל לחמר מנסר שמתי דבע, תתחילו עם לתת גזר ותפוח אדמה. ואחר כך שני גזר ושני תפוח אדמה. לאט לאט. אנחנו נגיע כולנו למקום. ואז זה גם לא יחב. ואז זה גם יביא לעונג גילאי. אבל זה צריכים יהיה בודיסטטוס מהסטטוס. כן.
יש שאלה, האם החווה הזאת של הדמיון, שאנחנו יכולים לראות מיליונים ומיליארדים של בני אדם, היא קשורה לחוויה שגשם מייקל תיאר ברכות?
היא שותלת ברעים. טלי שואלת האם זה קשור למה שגשם מייקל תיאר כשיש את הרגע של הבודיצ'יטה, נקצחת הצ'קרה של הלב, ופתאום יש לנו יכולת לראות את כל הפרצופים של כל היצורים בעת ובעונה אחת, ואז אומר, אז נדע שנועדנו, גורלנו נועד לטפל בכולם, להושיע את כולם מסבל. כן, בוודאי, הדמיות האלה שוטות את הזרעים כדי שזה
יקרה.
כן, בואי תמשיכי.
ונניח לעומת זאת, כי מישהו מחזיק בית יחיד, מאוד מאוד גדול,
ואולי
הוא מחזיק את הבית הזה בצורה מסוימת,
כדורים אשר אין ארוך עם ספרה ואין שאלה לדעת.
אזי,
מה כוחו
של
עיבוד זה, החיים עם האות מזרון, עיניו
של
המביא המחיצה הרסבותי, ולאחר שמוחד עם אותה שפניי
למורה
בירה. אוקיי, אנחנו נפסיק כאן. חשבתי לסיים בנקודה הזאת של התרגשות. חשבתי כל הזמן לדבר עם הבודה, ואז הוא קולט את העוצמה הדיאש בלימוד הזה, והוא מתחיל לזכות. אז בואו נדבר פה על הנתינה הזאת, על המסירה הזאת של הגוף שיש כאן. אז הבודה בעצם מתחיל לדבר על השלמויות, על שש השלמויות, והנתינה היא הראשונה שביניהן. אז הראשונה...
ג'ימפה?
מה זה ג'ימפה?
נתינה.
איזה סוגי נתינה יש? באופן כללי אפשר לדבר על ארבעה סוגי נתינה. יש נתינה של דברים חומריים, כסף, דברים חומריים, למי שזקוק להם, זה סוג אחד. זה קטגוריה ראשונה של דברים שאנחנו יכולים לתת. הקטגוריה השנייה זה לתת מחסה, לתת הגנה לאנשים שזקוקים לה. לתת ביטחון, זה גם בית לתת וגם הגנה מפחד, להגן מפחד. וזה יכול להיות פיזית וזה יכול להיות מנטלית. הנתינה השלישית היא הנתינה של אהבה. ונתינה של דרמה. והנתינה של דרמה היא הגבוהה ביותר, למה?
מודיעה להערה.
לתת לאדם דברים חומריים, אז אתם מלמדים לו צורך נוכחי שלו. אם אתם מלמדים אותו דרמה, אז אתם מלמדים אותו איך לייצר את הדברים האלה.
זה במקרה
מתאים
להיררכיה של
מסלו. אולי לא במקרה. אז נתינה של דרמה מלווה בלהגביר לאנשים חוכמה. ברגע שהם מביאים חוכמה והם מבינים קרמה וריקות, הם יכולים להתחיל לייצר את עולמם. נתינה של דרמה, אין שום השוואה בינה ובין כל היהלומים. וזה מה שכתוב לנו כאן. אותו בן או בת המסורה שמכסים את כל הפלנטות בכל החומרים העיקריים ומגישים אותם, זה בכלל לא משתווה בחסד שלו למי שהולך ולוקח פסוק אחד מן הסוטרה הזאת עם המשמעויות של חוכמה שיש בו ומלמד אותו לאחרים. בכלל לא משתווה. למה? מכיוון שבצורה כזאת הוא יכול לייצר לעצמו מציאות שבה הוא לא יצטרך ממני שום דברים חומרים, כי הוא ידע לייצר אותם בעצמו. לא, לא, כל הפרט אחר הגיטה. כן, אבל בסדר הזאת כתוב על זאת. אז זאת השלמות הראשונה. אז קודם עשינו מיון של דברים שאפשר לתת, ורמנו שהדבר הגבוה ביותר שאפשר לתת זה דרמה. אז אתם שואלים, אז מה לעשות קודם? אם אתם מסוגלים, אם פיתחתם יכולת ללמד דרמה, שלמדו דרמה. עכשיו נדבר על אספקט אחר, וזה נתינה עם חוכמה. ובהקשר הזה, על שלוש הספרות של נתינה. אז בנתינה יש את הנותן,
ג'ינג'ה,
יש את המקבל,
ג'יניול,
ויש את החפץ שמועבר, או יש את עצם המעשה של העברה.
ג'ינג'ה.
השלישי יכול להיות או החפץ עצמו שעובר, או עצם מעשה הנתינה. אוקיי? יש את הספרות. ומה שעושה את הנתינה לשלמות של נתינה, זה הבנת הריקות של שלושת הספרות. לנתינה מושלמת. במובן פרפקשן, שלמות הנתינה. פרמיטה, פרמיטה. למה זה שלמות הנתינה? כי ברגע שזה מלווה בחוכמה, זה הופך לאמצעי לעבור אל מעבר. אז לכן קוראים להם פרמיטות לשלמויות. לעבור אל מעבר. פרמיטה. איך החוכמה משתלבת בזה והופך את זה לשלמות? אז קודם כל הנותן. אם אני למשל הנותנת, במידה שיש לי הבנה של הריקות שלי, במידה שיש לי הבנה שאני תופס את עצמי כפי שאני תופס את עצמי כתוצאה ממה שאני עשיתי לאחרים בעבר ועכשיו זה כופה עליי תפיסה מסוימת, זאת הבנת הריקות שלי, שאין דבורה שקיימת מצד עצמה שלא תלויה במה שאני עשיתי לאחרים בעבר. זר א', ניצה. אין ניצה שקיימת מצד עצמה שבלתי תלויה בהשלכה שלי, וההשלכה הזאת תלויה במה אני עשיתי לאחרים בעבר. אין חפץ שאני יכולה להעביר, אין עץ שקיים מצד עצמו שבלתי תלוי בכל הדברים האלה. ועצם המעשה הוא ריק. מה זה המעשה? אני לוקחת חפץ מזיזה מפה לפה, מה עושה את זה נתינה? הכוונה. הנתינה היא לא נתינה מצד עצמה. אני הופכת את הנתינה בזה שאני תופסת את ההזזה הזאת של חפץ כמעשה של נתינה. ככל שאני יותר מודעת לדברים האלה, מבינה אותם, הפנמתי אותם יותר עמוק, ככה מעשה הנתינה צובר בשבילי יותר ויותר חסד. והבודיסטווה אומר לנו פה הבודה שהבין את ההצגה הזאת של הדרמה, זאת אומרת, תפס ריקות ישירות כשהוא נותן, אז כל מעשה הנתינה שלו צובר המון חסד. עד אז החסד שאנחנו צוברים בנתינה הוא קטן יחסית, והוא לא מספיק חזק לשחרר אותנו מסמסרה. ולכן אנחנו חייבים להביא את עצמנו למצב של ראייה ישירה של ריקות. זה הדחיפות.
יש שמפתח את היעילות. אם זה לא דרך חוכמה.
בגלל שבלי שזה מלווה בחוכמה, אני לא ממש מבינה מה שאני עושה, אני לא מבינה איך אני משחררת את עצמי ואת האחרים מסבל. ככל שאנחנו מודעים יותר לריקות של שלוש הספרות, ככה הנתינה שלנו צוברת יותר ויותר חסד עבורנו, וככל שאנחנו צוברים יותר ויותר חסד עבורנו, ככה התרגול שלנו הולך ומשתפר, המדיטציה שלנו תלך ותשתפר.
הנתינה היא
נובעת מדברים
שנבראו
בגלגולים קודמים. כן. ככל שאת נותנת יותר, את מגבירה את הנטייה של התפסת.
אם אני נותנת לו,
משני
לו ריקים, איזה
מהם זה הבשלה
של קרמה, ואיזה
זרעים
של קרמה
לעתיד? כל דבר ודבר הוא גם זה וגם.
גם וגם.
אם אני עכשיו נותנת, יש לי דחף לתת לך משהו, זה הבשלה של זרעים שבעבר פיתחתי את הנתינה ובא לי בקלות לתת. יש ילדים שבא אורח ורצים אליו עם גוגיות, יש ילדים ששומרים את הנתינה. איפה זה בא? הם כבר באים עם הנתינה מחיים קודמים.
אבל צריכה להיות ליצור אישית כמוני שמבשילה את זה שהיא תקבל. אז מה, זה קרמות הם נפגשות כל זמנים.
איך הוא קורא לזה טיג נתן? הוא קורא לזה נורא יפה. אינטר בי. הכל משתלב פרפקט. המיינד אונלי סקול. הכל השאלה. פרק תודעה, ככה קוראים להם. הם אומרים שהחפץ שאני רואה, והעין שרואה, הכל בא מזרע כרמי אחד. אז אם אני נותנת לך, אז אני והחפץ שאני נותנת.
ואת שמקבלת.
ומה אומר אותו זרע כרמי? זה מה שהם אומרים.
שאלה לגבי המקבלת. האם בעצם לא כולם שווים
בעיניי?
האם אני לא צריכה
לתת
לכולם באותה מידה?
את צריכה להוציא את כולם מסבל. לא כולם צריכים את אותה הנתינה. אנשים שונים צריכים עם דברים שונים.
אז הנתינה שלי תהיה בהתאם למי הוא המקבלת.
כן, הבודה מפתח את המיומנות לבוא אל כל אדם לפי הצרכים שלו באופנים המתאימים. את נותנת לכל אחד מה שמתאים לו באותו רגע, מה שיקדם אותו באותו רגע.
אבל אני נותנת לכולם. ויש לי בעיה סוגרים שהם לא מבחנים, אנשים שהם לא לומדים איתי, שהם לא מבינים את ההתייחסות הזאת שלי, שאני אומרת שאני נותנת לכולם, ואני לא מתייחסת את זה, זה מגיע יותר כי הוא קרוב אליי או שחשוב לי או ש...
את מעלה את הנקודה של איקונימיטי, של שוויון. כן, הבודיסטטווה הוא מחפש להוציא את כולם מסבל באותה מידה. באותה מידה. מה שלא אומר שיש לו את אותם היחסים עם כל היצורים. אם יצור אחד הוא אח שלי, ויצור אחד הוא אמא שלי, ויצור אחד הוא בעלי, ויצור אחר הוא ילד שלי. יש לי קרמות שונות עם יצורים שונים, אבל את כולם אני רוצה להוציא מסבל באותה מידה.
אתם בכל אחד את מישהו צריך, זה העניין של החוכמה, נכון?
כן.
אם אני מקבלת בחוכמה, אני יכולה לתת את החטא שקברתי לנותן גם, הוא לא לזה מחוכמה?
המחשבה הזאת
בעצמה
היא
נצילית נעד. זה הקריירה שלה, כבודיסטווה. מה עושה למה? אנשים באים ונותנים לו פרחים ושוקולדים. למה שלנו? היה לו סוכרת, הוא לא יכול היה לאכול את כל השוקולדים. והוא היה אלרגי לריחות של פרחים. והוא מקבל למה? ושושעתי כבר יחד. מה שעושה למה כזה, שהוא מבין את הריקות של הדברים ומה זה הביא, אז ברגע שהוא מקבל ממני את השוקולד שהוא לא צריך, הוא אומר, ולוואי, בזכות הנתינה הזו שלה, היא תגיע להרע.
השירות הבאה,
תדעו אחריי, סוטרים.
סוטרים,
זאת המילה הטיבטית לאתיקה, מוסר או אתיקה מוסרית. זאת השמות השנייה. לחיות חיים שהם אתיים. ודיברנו כבר קודם, אז אני אחזור על זה רק בקיצור, דיברנו על שלוש רמות של שמירת מוסר. על נדרים של החופש, נדרים של הבודיסטווה, נדרים הטנטרים. זוכרים, דיברנו על זה שכל אחת עולה על הקודמת שלה. והראשונה, הדגש העיקרי הוא לא לפגוע באחרים. והנדרים של הרפיוג' הם גם בקטגוריה הראשונה. אחר כך בקטגוריה השנייה, הדגש הוא על להיות טובים לאחרים, להביא ברכה לזולה, לפתח את הבודיצ'יטה. בקטגוריה השלישית, להגיע להערה מהר בחיים האלה. דיברנו על שלוש הספרות בנתינה. הנותן, המקבל, החפץ, שמועבר, או מעשה אנטים. גם פה יש שלוש ספרות. ואני לא אפרט, אני אשאיר לכם את זה. בכל נדר ונדר יש שלוש ספרות. למשל, הנדר הוא שלא לגנוב. יש שם שלוש ספרות. יש שם הגונב, יש שם האדם שנגנב ממנו והחפץ הנגנב, נכון? זה קל. וככה, בכל אחד מן הנדרים יש שלוש ספרות. אני רוצה להגיד על הנדרים עוד כמה מילים. המילה נדר לפעמים עשויה להפחיד או להרגיש כמגבילה, זה לא משהו מגביל, זה לא משהו שכרוך באיזה עונש שבא מהשמיים, זה משהו שבא לאמן אותי להגיע להערה. שמעתם אותי אומרת בעבר, שמשווים את הנדרים לכנפיים, הכנפיים שמביא אותה בודיסטווה אל הערה. וזה בעצם הרשימה של הדברים החזקים ביותר שאני צריכה לשים עליהם לב כדי להגיע להערה. בשביל זה בא בודה ועשה לנו רשימה של נדרים, כי אנחנו לא יודעים איך להגיע לשם. אז אנחנו צריכים שתבוא ישות מוערת ותסביר לנו איך להגיע לשם. יש לנו כל כך התרשם מחג שבועות ומזה שהיהודים חוגגים את מתן התורה, מתן עשרת הדיברות. כמה זה נפלא שיש חג שמציין את זה שבה ישות מוארת כמו משה רבנו נתנה לנו מערכת של כללים שתוציא אותנו קצת, פסח אחד לפחות מתוך הסמסר. סיבה טובה לעשות חג, סיבה מצוינת לעשות חג. ככל שההבנה שלנו של ריקות עמוקה יותר, ריקות וקרמה, שזה שני צדדים של אותה מטבע. ככל שההבנה שלנו ששני אלה עמוקה יותר, אז כל מעשה ומעשה בתוך כל אחת מן השלמויות וכל אחד מן הנדרים שנשמור, יהיה מלווה בהבנה של ריקות. למה נשמור על הנדרים? לא בגלל שזה מוסרי, לא בגלל שהלמה אמר, לא בגלל שהממשלה אמרה, לא בגלל שבית הכנסת אמרו, אלא בגלל שאין לנו ברירה, אם לא נשמור עליהם, נסבור. והבודיסט שרות מבין ריקות, מבין את זה באופן מאוד ישיר, ולא עולה בדעתו לשבור את חוקי התנועה או משהו כזה, כי הוא מבין. הוא מבין איך זה יביא לסבל. כן.
גם
כשגולבים ממך,
אתה יש
לך
פעולה.
בוודאי, אז אתה מבין מאיפה זה בא, אתה מבין את הריקות של זה, ומה אתה צריך לעשות עכשיו, אם גונבים... יש אנשים כאלה, אני מכירה במישהי שתמיד גונבים ממנו.
מה
אם
צריך?
אם היא מבינה את הקרמה של זה ואת הריקות של זה, הדבר שנשאר לה לעשות זה להקפיד במיוחד על הכלל של לשמור על רכוש הזולת. במיוחד לשים לב אם מישהו לא סגר את הדלת, או לשמור במיוחד על רכוש הזולת. ויכול להיות שבחיים האלה לא עשתה שום גניבה, אבל הקרמה הזאת מפשילה לה מחיים קודמים. הדרך שלה להיפטר ממנה, חוץ מכוחות הדיור שנלמד אותם, זה בעצם חלק מהם.
מה קורה שנופלים למשל לבור? ולא פעם נופלים לאיזה דבר כמו כעס, כמו דיבור לא יפה, כמו... השאלה, איך אנחנו פותרים את הנפילה הרגעית הזאת שפלתי בה, למרות שאני מודע, ולמרות שאני יודע שזה משהו לא
מסתדר. אוקיי, אני מחליטה, יוצר, אני לא גונבת, אני מבינה מה זה עושה, לא רוצה את זה יותר. אבל יש לי הרגלים שלא מסתכלים, אני סוחבת דברים קטנים. יש לי הרגל, וסחפתי משהו קטן, עברה שעה או שעתיים ונזכרתי, אוי, המורה אמרה בכיסה, עכשיו אני אסבול, מה אני עושה? ככה כולנו, זה לוקח זמן להילחם במציאות הישנות. לוקח לי שעה לזכר, או לוקח לי יום לזכר, ואז כשאני נזכרת, באה החרטה, ובאה החלטה להפסיק לעשות את המעשה, ובאה איזו פעולה לתקן את המעשה, וכל זה, זאת בפני עצמה קרמה נהדרת, כי זאת קרמה שהיא נוגדת את הקרמה הישנה שמפשילה לי של נטיות ישנות לעשות את המעשה. וזה הדרך לצאת מהבור. וזה בדיוק איך מתארים קרמה שלי.
יש לי שאלה, האם יש לנו משיכה דרמטית למעשים המצוותים לגניבות?
אחת מהתוצאות של כל מעשה זה הגברת הנטייה לחזור על חושב. אומרים, החושב החוזר.
כמו שאתה שומע את הפרסומת של אותות ועוד, ומתנגנת אותה יותר
ויותר חומרות. השלימות הבאה. שלוש. אורך את רוח הרי. סופה. סופה פירושו אורך רוח. סיבולת, סבלנות. זאת האמנות של לא להתכעס בזמן שמגיע הרגע שבו באופן רגיל הייתם מתכעסים. הרגע הזה שבו באופן רגיל הייתם מתרחים, אתם מבטרים על הרגחה. זאת אמנות גדולה וזאת הכי קשה אולי שיש. כי הרגחה קופצת עלינו בין רגע. כי נתימה אני יכולה לחשוב כן לתת, לא לתת, יש לי קצת זמן. זה קופץ עליי בין רגע. אז זאת השלישית. גם פה יש שלוש
ספרות.
תמיד יש שלוש ספרות. מה הרביעי? זה חדוות המאמץ. סונדרוס, תסירו אחריי, סונדרוס. אני מתרגמת לעברית כחדוות המאמץ. זה יכול להיות מאמץ, זה יכול להיות שמחת עשייה. מה שזה בתמצית, מה שמאסטר שנטינבה מלמד אותנו, זה שמחה לעשות את הדברים הטובים, זה השמחה בעשיית כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, בלתת, בלשמור על המוסר, בלשמור על הסבלנות, בלפתח יכולת מדיטטיבית, בלרכוש חוכמה. זה לשמוח באיסוף הזה של החסד, ולעשות את זה לא מתוך... לא ישנתי פה, לא ישנתי פה, אם עכשיו אתה יכול לעזור להרבה אנשים, אתה הולך לעזור להרבה אנשים, גם אם לא ישנתי פה, כי זה הכיף שלך. אז זה חדוות המאמץ, ויש גבולות. אם אני יודעת שאם אני לא ישנה אחר כך אני הולכת להתרפח, או יכולה, אז לא הייתי לאף אחד. אז נתן גבולות. ואם שנה שלמה ישבתי על המחשב ועשיתי תרגומים, אז אולי מגיע לי ללכת פעם אחת לקולנוע. אחד זה היה נתינה, שתיים זה היה מוסר, ואני שלוש היה עורף רוח,
ארבע היה של בת המאמר. חמש.
שבוע אחריי שמתם?
שמתם.
אז זה השלמות של מדיטציה, השלמות של ריכוז.
כוונה לפתח יכולת מדיטטיבית.
והשישי כנאי?
חוכמה.
חוכמה, וזה
בפרמטית
שעה. אז עכשיו?
ארבע ראשונים, מייצרים את מה? את מכלול החסד. ההשלמה שלהם זה מכלול החסד, וזה מייצר מה? את הגוף הפיזי של הבודה. ואלה זה מכלול החוכמה, והוא מייצר את גוף החוכמה של הבודה, את הדרמה קיים. עכשיו, מספר ארבע זה חדוות המעמד. בעצם הוא חל על אלה, והוא גם חל על אלה. הוא חל על כולם.
ועכשיו, למה הם מסודרים בסדר הזה?
כי
ההתקרבות
שלהם
להערה. אתה מזכור שדיברנו שיש רמות של בודיסטווה? הבודיסטווה שמתרגל על דרך המהיאנה, ברגע שראה ריקות ישירות, הוא מתחיל לשכלל את הפרמיטות, את השלמויות, כיוון שהוא רוצה להביא את עצמו לרמה של בודה, שהוא יכול לעזור לכל הברואים. בניגוד למתרגל מן ההינאיאנה, שהפוקוס שלו הוא על עצמו, ואז הוא מתחיל לסלק את הנגעים הרוחניים של עצמו אחד אחד, פה הוא אמנם מסלק את הנגעים, אבל דרך תרגול השלמויות. הבודיסטווה שעולה לרמה הראשונה של בודיסטווה, הוא משכלל שם את הנתינה, מגביא אותה לשלמות. משתמש בהבנה שלו של ריקות להביא את הנתינה לשלמות. ברגע שהביא את זה לשלמות, הוא עולה לרמה השנייה. ברמה השנייה הוא משכלל את הפרמיטה של המוסר. ברגע שהוא שכלל את זה, הוא עולה השלישית וכך הלאה. יש עשר רמות של בודיסטווה, יש לנו שש שלמויות בלבד, וזה בגלל שיש פירוט שאנחנו לא עושים אותו עכשיו. והאם זה אומר שעד שלא גמרתי לשכלל את הנתינה, אני לא חייבת לשמור על המוסר? בשום פנים ואופן לא. אנחנו עובדים על כולם בו זמנית, אבל אחד מגביר את השני. עכשיו, למה בסדר הזה? אחד גורר את השני. למשל, כשאדם עסוק בלפתח את הנתינה שלו, מה שזה משיג זה קצת שחרור של אחיזה. זה הדברים שלי, וזה באלה אני קשורה, ועל אלה אני לא רוצה לוותר. אני מתרגלת נתינה, אני לאט לאט משחררת את האחיזה שיש לי בדברים. כשאני משחררת את האחיזה שיש לי בדברים, אני מתחילה לחלק אותם לאחרים, תשומת הלב שלי, הפוקוס שלי עובר לאחרים. כשהפוקוס שלי עובר לאחרים, מתחיל המוסר לשחק תפקיד יותר חשוב. התוצאה של פינוי הפוקוס עוזרת לי אחר כך בפיתוח המוסר. ברגע שפיתחתי מוסר ביחסים עם הזולת, זה נותן לי בסיס טוב לפתח אורך רוח ביחס לזולת, כיוון שהזולת נהיה לי מאוד חשוב בשלב זה. אתם זוכרים איך הסביר לנו מאסטר שנטיבבה בפרק על אורך רוח? יקרני ככל שיקרה, שמחתי לאפר לעושה, נכון? פסוק 9. אם נשמור על השמחה, לא ניפול לכעס או להתרגז. אם אנחנו מחליטים, לא משנה מה קורה, אני לא מאבד את השמחה. אז לא יכול להתגנב את הרמת, ואז לא יצמח הכעס. אם אני מחליטה שאני לא מפרה שמחה, אז לא יתפתח הכעס. איך אני אתכעס עליך? אני לא מסכימה לא להיות שמחה. כעס ושמחה לא הולכים ביר. אז זה הולך גם להפך. אם אני עכשיו מורידה את הכעסנות שלי ואת ההתרתחות שלי, ברגע שיש אורך רוח, עולה השמחה בלב. ואז זה נותן בסיס טוב לפתח את חיבת המאמר. ואז זה נהיה כיף.
זה מוכרח להיות עם החלטה. את מחליטה שאת הולכת עם השמחה.
כן, בוודאי. אבל מה שאת מדברת עליו זה על כוח רצון. וכוח רצון הוא מאוד חשוב, אבל הוא בפני עצמו לא מספיק. למה? כי כוח רצון בפני עצמו יש לו את הגבולות שלו. אני מחליטה לא להתכעס, אבל אם את לוקחת את הסוטרה שלי, אז אני כן אתכעס. כי עד כאן. עד כאן אני מסכימה לך, מפה והלאה לא. כדי שבאמת אני לא אתכעס, אני צריכה מה? הבנה של ריקות. אני צריכה להבין איך זה שאת באה ולוקחת את הסוטרה שלי. מה אני עשיתי שגורם להפשלה הזאת שעכשיו את לוקחת לי את הסוטרה?
זאת אומרת שגם אם התכעסתי, ואז אני מזכיר לעצמי ריקות, אז אני עושה במקום הזה תיקון.
אנטידוט. זה מיד. אם אני במקום הזה מבינה ריקות, אז אני כועס. אז עכשיו פיתחנו את חדוות המאמץ. אנחנו מאוד אוהבים לסבור חסד. אנחנו מאוד שומרים על המוסר. המצפון שלנו נקי. מה זה עושה? זה מאפשר לנו לפתח ריכוז. צריך בהתחלה לשבת וקצת להילחם בעצלנות, נכון? לפני שיכולים לפתח ריכוז. אנחנו לא כל כך אוהבים להתיישב לעשות מדיטציה בהתחלה. המיינד שלנו רגיל לקפוץ כל הזמן ממקום למקום, הוא לא רגיל לשבת בשקט ולהתמקד בדבר אחד. מה שנותן לנו את הכוח לשם, זה בדיוק ההפשלה של השלמויות הקודמות, וחזרת המאמץ, אהבה לבריאות והבנה שאני לא אוכל לצאת מסמסרה ולעזור להם, אם לא אפתח יכולת מדיטטיבית. אז זה מאפשר לי פיתוח יכולת מדיטטיבית, יכולת ריכוז, וזו שמאפשר לי לרכוש חוכמה, כי אין לרכוש חוכמה בלי יכולת מדיטטיבית. אז אכן זה הסדר שבין הפרמטרות. עכשיו נגיד שהשגתי ריכוז, האם ריכוז קיים מצד עצמו? שכל אחת מן השלמויות יש איזה ספרות. להכניס כל הזמן את החשיבה על ריקות לכל המעשים, זה לוקח קצת זמן. אז בשיעורי בית אני אשאיר לכם בכל אחת מן השלמויות למצוא את שלושת הספרות. אני אתן לכם את הדוגמה של שלושת המעגלים בשלמות של המדיטציה. אז אם בנתינה זה היה לנו נותן, מקבל והחפץ למשל, או מעשה הנתינה. אז במדיטציה, במקום הנותן, מה יש לנו?
המודד.
המודד, פשוט מאוד, זה שעושה את המדיטציה.
האובייקט של המדיטציה.
עכשיו יש את האובייקט של המדיטציה, על מה אנחנו עושים מדיטציה, והתהליך של המדיטציה עצמו. זה יהיו שלוש הספרות. המודד, זה שעושה את המדיטציה, הריכוז שלו, אחר כך הריכוז של האובייקט של המדיטציה, האובייקט שעליו מודדים, ואחר כך הריכוז של תהליך המדיטציה, מעשה המדיטציה עצמו. המקום שבו אני יושבת, את המושב, אופן שבו אני יושבת, הצורה שבה אני עושה את המדיטציה יותר מרוכזת, פחות מרוכזת. כל מה שקשור בתהליך המדיטציה. הריכוז של הדברים האלה.
בנושא להיות הריכוז, של הדלים של כל הגופים, של כל שלמות, אמרו אותם יותר מתחילים ומיון, אבל חסרה לי קצת המחשב דוגמאות שתיקויים, אם את יכולה להגיד. ניקח את הקטע נגיד של נתינה. פשוט
כי זאת דוגמה שאת דיברת על הדיבה, ואני לא יודעת מה הדברים שם. מה שנעמי שואלת, זה לעשות מדיטציה על ריכוז. את עושה מדיטציה על הנתינה, על שלושת המעגלים. מעגל אחד זה את. מי זו את? מי זו את שנתנה לי את הקוסמה?
אני
רקם קיום
של עצמי, ועכשיו אני זורת...
לא, את זה מהר מדי. אני עכשיו מדברת רק עליי. מי זו נעמי? מי זו אז?
אוסף ההשלכות שאני משליחה.
אוקיי, אז פה יש לך מדיטציה שלמה.
אני נתתי משל עצמי. אוקיי,
כמובן. אני צריכה עוד כמה ידנים. אז זאת מדיטציה אחת. אחר כך, למי נתת? מי זה שנתת לו?
גם את, אני משל עצמי.
כן, אבל מבחינתך, את משליחה.
אני משליחה עלייך שאת פותה מקוסמה.
זה אחד הדברים שאת משליחה. קודם כל את משליחה שיש שם בן אדם, שיש לו פה, שהוא זקוק למים, שאולי ראוי שיתנו לו, מה שזה יהיה. אז את משליחה אוסף שלם של השלכות.
נכון.
המדיטציה על ההשלכות האלה, בין השאר, היא מתחילה לנתח למי נתת, מי זה המגע. רגע, לא לתוכנה. יש לך פה מיליון דברים שהם כולם ריקים. אז אנחנו מדברים על שלושה בשביל לפשט את זה. אז אחד זה מי נותן בכלל, מי נתן בכלל, מי זאת את שנתנה, מי זאת שקיבלה, ומה נקרא שנתת, מה את עשית? בואי תתני לי כוס מים. אוקיי, תודה רבה. מה עשית?
נתת כוס ממקום למקום.
את לקחת חפץ והבאת לפה. כל חפץ שאת מזיזה ממקום למקום או נתינה?
אני משליחה, אוסף של השלכות פה, אני משליחה שהאוסף נתונים הזה הוא קורס עם מים. אני משליחה שיש לך צורך במים. אני משליחה שאני רוצה לתת לך.
ואת גם משליחה שזה מבצע. זאת אומרת, אני נתתי לתוכנת. זה הכל השלכות. לא עשית שום דבר שבעצם מהותו הוא נתינת מים, מצד עצמו.
נכון.
אז הנה, יש לך פה... אין ספור מדיטת, זו דרך לחשוב על הריקות של המעצב.
זאת אומרת בעצם, כשאת אומרת את המעגלים של כל שלמות, זה התרגול ששום דבר לא קיים בפני עצמו, ושהכל אופק השלכות.
זאת ההבנה.
לחיות את ה...
ההבנה הזאת, וצריך להבין את זה מפה.
ככל שמבינים את זה יותר עמוק ויותר מיידי ויותר אינסטינקטיבי, הברכה שבאה מנתינה מתממשת אך יותר מהיר. ככל שהמעשה שאת עושה מלווה יותר בהבנה של הריקות של שלושת המעגלים, הבנת הריקות פועלת כגורם שמטהר קרמה שליליות. אנחנו רק צוברים קרמה כשאנחנו לא מבינים את שלושת המעגלים. רק אז אפשר לצבור קרמה. בגלל זה אומרים שהבודה לא צובר קרמה, זה משהו אחר, הוא צובר חסר. גם חיובי. תהיה קרמה, צריך את הדואלים הזאת, צריך את המחשבה המושגית הזאת. צריך בורות בשביל לצבור קרמה. ומכיוון שעד עכשיו היינו בורים, אז צברנו המון קרמה. אז כל מעשה, אפילו מעשה חסד שאנחנו עושים, גם הוא לא טהור. גם הוא קצת שקילי, אנחנו אומרים, בפיבטי. זאת אומרת, קרמה לא טהורה.
יש בו עניין, זה
אינטרסנטי. כי המים שעושה את זה, הוא ספוג בבורות, הוא לא מבין מה שהוא עושה. התפיסות שלו לא מתאימה. שאת לא מבינה מאיפה באים הדברים האלה. ואת עושה קישור ביניהם שהוא לא רק עוזב, הוא לא קיים. ואז את בבוס, כי את עושה בדיוק את מה שממשיך לך את המסע. מה עושה הכלב שרואה את זה? עכשיו אני אשאל אתכם. למה הוא עושה את מה שהוא עושה? נכון, כל הזמן אמרנו שבגלל הקרמה של הכלב, אז הוא נאלץ להסתכל על הדבר הזה ולחשוב שזה צעצוע ללעיסה. אני רוצה לתת לכם כזה הפוכה ותחשבו עליה, תעשו על המניטליה. בגלל שהוא רואה את זה כצעצוע ללעיסה, זה מה שעושה אותו כלב. בגלל שהכלב מנסה ללעוס את החפץ הזה, זה מה שעושה אותו כלב. ולמה אני אומרת את זה? כי אם התזה הזאת נכונה, אז יש לנו הרבה מה לפחד.
המצב שלנו קשה.
המצב שלנו מאוד קשה, כי זה כל כך קל, זה רק שיפט קטן של קרמה. ובמקום לנסות לכתוב את זה, אני אנסה ללעוס את זה ואני כבר כלב. זה מה שזה להתגלגל בלהיות כלב. שיפט קטן של קרמה.
תפחים הזויה, נמאתי יבשות לאהבה, בחמה ולבנה, היא הזויה, ופנינים של כל חבר האדמה, בלבי ירחנה, והרגישנה,
אשר בשני אלו